שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר נתיבות עולם, מאת רבנו המהר"ל מפראג, ואנחנו בנתיב העבודה בפרק ז'. פרק ז' במהדורה של האחים הוניג, זה בעמוד צדיק ה', ובמהדורת ברקוביץ', עמוד קי"ז. אביאל, רצית לשאול שאלה? יפה. כלומר, אתה אומר, יש בפרשת מתות כ-30 פסוקים על בני גד ובני ראובן, ואחרי התנאי הכפול משה מוסיף להם חצי שבט מנשה, ואתה רצית לדעת מדוע זה. ציינת אגב, בצדק ובהגינות רבה, שאכן אין זה נושא השיעור. ולכן, על מנת שלא לבזבז זמן, אני מנוע מלענות על השאלה הזאת. אבל נמשיך אם כן בנתיבות עולם, פרק בנתיב העבודה, נתיב העבודה פרק ז', כן. מצוות קריאת שמה. כן, פה אנחנו מדברים על משהו חדש. עד עכשיו דיברנו על העבודה. ולעבודה יש שני מסלולים. האחד הקורבנות, השני התפילה. וכיוון שבימינו אנחנו לא מקריבים קורבנות, לכן עיקר הדיון היה על התפילה, אבל בכל זאת מתוך התייחסות לעבודה. אבל יש לנו גם בתוך הסידור משהו אחר שהוא לא תפילה, זה מצוות קריאת שמע, אבל מן העניין להביא את זה כאן. כיוון שאנחנו מלא עסוקים בדברים המודפסים בסידור, אז המהר"ל רואה לנכון לצרף גם דיון על קריאת שמע. זו שאלה מעניינת. האם להגיד קריאת שמה? לראות, ואיך שכתוב כאן זה קריאת. אבל יש גם קריאת שמה. זה הצורה העתיקה לומר מילים כמו בריאה, אומרים בריאה, פיריה וריביה, ולא פיריה ורביה וכו'. זה הצורה העתיקה יותר לומר. ויש כאלה ששימרו את ההגייה הזאת, יש כאלה שלא. זה הכל. אז אפשר להגיד איך שרוצים. מה הבעיה שלך?
פריה זה...
פיריה.
פיריה זה שורש פי ריש איי. אני יכול להבין שזה פריה. וקריה זה שורש קוף ריש א', אין שום מקום לומר קריה. זה לא...
נכון. על פי הדקדוק הפורמלי אתה צודק, אבל עם ישראל פיתח במשך הדורות סלנג משלו. ובמשל בתלמוד הירושלמי אתה יכול לראות הרבה דברים כאלה. אפילו המשנה אומרת, וכשהזיק חב המזיק, אומרת הגמרא, מה זה חב? צריך להגיד חייב, נכון? אלא, הוא תנא ירושלמי הוא, דנקית לישנה כלילה. אז מצאנו אם כן, שמשל יש אפילו בירושלמי רבי לה. מי זה רבי לה? זה רבי אילה. אבל קיצרו. גם רבי לעזר, נכון? לכן אתה רואה גם בלועזית יש שם לזר. לזר זה אל עזר. הורידו, קיצרו. רבי בון, כן, ואחד אומר. כן. אחד מירושלמי, קראו לו רבי בון. אבון. כן, טוב. אז פרק ז', אנחנו עוברים עכשיו למצוות קריאת שמה או קריאת שמה, איך שאתם רוצים. מצוות קריאת שמה, ציווי השם מתברך. כן, זה משהו אחר. לייחד שמו ערבית ושחרית. לייחד בפשטות, לפי הפשט, כן? זה להודיע את ייחודו, להודיע שהשם אחד. זה מן הכרזת אמונה. אבל זה קצת יותר מזה, כי בביטוי ייחוד אנחנו גם מבינים שאיזושהי פעולה אקטיבית של הקורא את שמה, ואת זה נצטרך לבדוק מה זה אומר. כי כך מחויב בערבית להודיע כי בלילה, בהיעדר האור, כל הנבראים כאילו יש בהם היעדר, הוא החושך. ואז יש לייחד שמו, כי הוא יתברך אחד. מצד הזה, שכולם יש בהם היעדר. אז כולם שווים. מה, למה כולם שווים? כי בכולם דבק היעדר. כמו שמורה הלילה. והוא קיים. הקדוש ברוך הוא קיים. לכך הוא אחד. וביום, ביום נכון יותר קשה. כי ביום רואים את ההבדלים. אני ואתה, אנחנו לא נעדרים, אבל אנחנו שונים. אז איפה הייחוד? וביום הכל נמצא. ולכך יש לאחד שמו גם כן, כי מאיתו נמצא הכל. כמו שבערב אליו נאסף הכל, והכל נמסר בידו, כי תכתיב בידך אף כדרוכי. וכך מאיתו נמצא הכל, ובבוקר שהכל נמצא, יש לי אחד שמו כי הוא אחד, כי ממנו נמצא הכל. יוצא לפי זה שקריאת שמה של ערבית היא שונה במהותה מקריאת שמה של שחרית. קריאת שמה של ערבית זה ההשבה של הכל אל הבורא. קריאת שמה של שחרית מורה שהכל מאת הבורא. ובעצם נברא, יש לו ממשות. זה עין ויש. כן. נכון. יפה. אתה אומר, אם הלילה זה מקום היעדר, אז איך הוא קם להודות בלילה? נכון? זו השאלה, מובנת השאלה של חכם שלמה. חכם שלמה שאל כדרכו שאלה מעמיקה. אתה לא מבין למה זה שאלה. הסימן שרק שמעת את המילים. הביטוי לקום, יש לו משמעות של הבלטת היש. אני קם. עד עכשיו שכבתי, עכשיו אני קם. זאת אומרת שהלילה הוא גם הזמן שבו האדם מוזמן להבליט את קיומו, לא רק לחוש את היעדרו. נכון? המהר"ל אמר...
איזה מגבלה יש בלילה?
אתה שואל על דברי המהר"ל בכלל. רגע, לא הבנת את דברי המהר"ל, לא את דברי שלמה. לא, כי אם היית מבין את דברי המהר"ל, ייתכן שהיית מבין את השאלה של חכם שלמה. המהר"ל אמר שהלילה הוא הזמן שבו אנחנו חשים את ההיעדר. האם עד כאן זה ברור? כן, ברור?
למה?
כי הלילה הוא זמן החושך, אני לא רואה אותך בלילה. אתה לא רואה אותי, אני אפילו את עצמי לא רואה.
אנחנו חשים את ההיעדר או שההיעדר נמצא?
כנראה שאם אנחנו חשים אותו, יש להניח שהוא נמצא. אבל זה הבחינה העיקרית של הלילה. יוצא לפי זה שבלילה, אם כבר יש משהו שנוגע אל השם, זה שהכל שב אליו. אין מעצמנו דבר. הכל נעדר. עד כאן ברור? על גבי זה, שאל חכם שלמה כדרכו שאלה מעמיקה, שאם כך, למה דוד אומר, לילה, אקום להודות לך, שהקימה יש בה... ממד של הבלטת היש. עד כאן ברור? אז עכשיו יש שאלה ברורה? בסדר. התשובה היא, המילה שלפני המילה לילה. חצות לילה, אקום להודות לך. מה יש בחצות? בחצות מתחיל האור.
לילות
החורף
מחשיך מאוד מוקדם. יש הרבה זמן עד
חצות, אז כל התקופה הזאת זה אור. מה? חושך לפני וחושך אחרי. לא. עד חצות לילה, העולם הולך ומחשיך, יותר ויותר חשוך. מחצות, כדור הארץ מתחיל לפנות אל כיוון האור. אז אם יש לאדם רגישות מספקת, כבר בחצות לילה הוא קם להודות. ברור. יש את השאלה איך אדם יודע שהגיע חצות. זאת השאלה האמיתית. כן, אבל איך אדם יודע לקום בחצות? אז מצאנו ארבעה תשובות שונות. ארבעת יישובים שונים. מצאנו תשובה שאומרת תיקלה. מה זה תיקלה? זה הזוהר מתאר שעון מים שהיה קיים בימי קדם, שהיה בנוי באופן כזה שהוא מטפטף, והכמות של המים היא כזאת, שזה גומר לטפטף, זה מפעיל איזה מערכת שמעוררת אותך. זה שעון בעצם. שעון מעורר, פרימיטיבי, שהיה קיים בזמן שנכתב הזוהר. זה ההתעוררות טכנית. ככה אתה יודע שהגיע חצות לילה. יש מי ששומע קול התרנגול. התרנגול בחצות יש לו כזה. למה? כי בחצות לילה התרנגול הוא רגיש לתוספת האור שיש בעולם, לכן הוא מתעורר. אז זה התעוררות, הייתי אומר, מצד בעלי חיים. יש מי ששומע בת קול שמנהמת ואומרת, אוי, לא, 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 לא זה. הוא שומע את הכינור, כמו דוד, יש לו כינור מעל המיטה, בחצות לילה רוח צפונית באה ומנשבת. זאת אומרת, התעוררות, מה זה אומר? זה התעוררות של הצפון שבו. כן, זה, מה זה רוח צפונית? מה שצפון. מה זה הכינור שלו? זה הנשמה שלו. וכן, הרי כינור זה אותיות נר השם, נכון? נר, נון רש, נשאר לך כבב, נכון? מה זה לא נכון? מה זה כן נכון, נו. ויש מי שחש את התנודה של העולמות העליונים. יש לו נפש קוסמית כזה.
התשובה ליחידי סגולה בלבד.
התיקלה לא, אבל ככל שאתה עולה, אז זה יותר ליחידי סגולה. נכון. זה מהבחינה סובייקטיבית. קצת לפני עמוד השחר, לא הנצח המה, קצת לפני עלות השחר, יש תחושה של חושך מעמיק. בגלל שהכוכבים נכבים, אבל אובייקטיבית יש יותר אור. מה קיבה את הכוכבים? זה שיש יותר אור. אבל אתה עוד לא רואה. לכן, בשביל זה, עמוד השחר נראה כל כך שחור. טוב, בואו נמשיך. אז יוצא לפי זה שיש לנו שתי בחינות של קריאת שמה. האחת של הבריאה נאספת אל מקורה. מצד שני, ההכרה שהבריאה באה מאת השם. זה הבדל בין עין לבין יש. והנה הוא אחד. הן מצד הערב שאליו נאסף הכל בידו הוא יתברך. הן מצד הבוקר שהכל נמצא הוא אחד כי מאיתו נמצא הכל. ומאחר שמאיתו נמצא הכל הוא יתברך אחד בן זולתו. ועל זה באה מצוות קריאת שמע בערב ובבוקר. לכן גם יש לנו שתי מצוות, כי זה שתי בחינות שונות של האחדות. וביום, מברך שתיים לפניה, ואחת לאחריה. ובלילה, מברך שתיים לפניה, ושתיים לאחריה. כלומר, אתה לא מסתפק בקריאת שמה, אתה צריך גם להוסיף ברכות. מה תוכנן של הברכות האלה? זה ברכות השבח? ברכות המצוות, מה זה? זה ברכות השבח. כי יש לשבח בכל יום את השם יתברך בשבח שלם. ומלוא אשר השבח השלם, ומלא אשר השבח השלם, ומלא על ידי מספר שבע, ודבר זה מבואר במקום אחר. לכן סך הכל יש לנו שבע ברכות של קריאת שמה, ארבע בערב, שלוש בבוקר, סך הכל ארבע ועוד שלוש, זה יוצא שבע. כן. שבע ביום, מיללתיך, נכון? יש פסוק כזה.
אז למה בבוקר מברכים רק שלוש ובערב מברכים ארבע?
את זה הוא עוד לא הסביר.
הסביר.
אני מקווה. וזהו שאמר, שבע ביום, הללתיך על משפטי צדקך. כלומר, שיש להלל השם יתברך שבע, שהוא שבח שלם. וכמו שמורה עליו שם שבע, שהוא מלשון סביעה. כי מספר הזה יש בו סביעה ושלמות. ולפיכך שבע ביום מיללתיך. והיום והלילה ביחד ראויים למספר שבעה, ודבר זה מבואר לחכמים ונבונים. מה מבואר לחכמים ונבונים? ששלוש ביום, ארבע בלילה, מה? מי זה הנבונים? מי זה הנבונים? כן, הוא אומר, דבר זה מבואר לחכמים ונבונים. מי הם? חכמי הקבלה, ברור. בחכמי הקבלה אומרים לך שבשבע ספירות התחתונות שקשורות לזמן, שלוש ראשונות כנגד היום, ארבע אחרונות כנגד הלילה. אלה שהם גם חכמים וגם נבונים. זה אנשים, זה אותו סוג. נכון. ואלו שבעה ברכות, הוא אומר שבעה. צריך להגיד ברכים, לא? אבל הוא כנראה לא אכפת לו כל כך מהדקדוק. אנחנו אומרים, אלו שבע ברכות שתקנו. שתיים לפניה, האחת היא יוצר אור ובורא חושך. וכאמר בגמרא שצריך להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה. כן, הרי זה בוקר, אז מה אתה צריך להגיד? יוצר אור. למה אתה מוסיף ובורא חושך? צריך להזכיר מידת לילה ביום. ונראה הטעם שצריך להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה. כן, הרי גם בלילה הוא גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. כן, הזמן מחולק, שערי כתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אם זה אחד, איך זה יכול להיות? מה? זה בבראשית. מה? כן, אבל הוא מסביר מה הסיבה שאתה מזכיר את שניהם ביחד. זה בגלל שהיום והלילה שייכים לאותה קטגוריה של הזמן. מאיפה הוא יודע שהיום והלילה אינם שתי יצירות מחולקות? שנאמר, וירב, ויהי בוקר, יום אחד. המילה יום אחד היא המשמעותית כאן. כי היה אפשר להגיד יום ראשון. כמו שלמחרת נאמר, וירב, ויהי בוקר, יום שני. ואילו בראשון לא נאמר יום ראשון, נאמר יום אחד. אז זה בא ללמד אותך משהו על מהות אותו היום, שהוא אחד. למרות שזה יום ולילה, ערב ובוקר, בכל זאת זה יום אחד. ואילו היה הלילה מחולק מן היום, לא היו שניהם יום אחד. רק כן הלילה והיום מחולק לעצמו, ולפיכך צריך להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. כי היום מחייב את הלילה, והלילה מחייב את היום. ואין זה בלא זה, כיוון ששניהם משלימים זה לזה, עד ששניהם ביחד יום אחד. ואם היה מזכיר היום בפני עצמו, או הלילה בפני עצמו, היה שבח השם יתברך על חצי דבר. ואין ראוי לשבח את השם יתברך על חצי דבר. מה הקושיה? אתה אומר, זה שהלילה משלים, כלומר, הוא השורש של היום, אני מבין, אבל במה היום, מה היום נותן ללילה? הוא נותן לו מטרה. מטרה. זה כמו שאומר, אם אין קמח, אין תורה, אם אין תורה, אין קמח. מסביר המהר"ל, אם אין קמח, אז לא תהיה תורה. אבל אם לא הייתה תורה, בשביל מה הקמח? כן, זה שני הכיוון. ועוד, כי הלילה והיום הוא אחד. מה? וזה מורה, לא הבנתי, יש בעיה?
אה.
דע? דעת? איפה דעת? איפה דעת? אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה, אם אין... הרבה דברים נאמרו. בסדר? כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. רק רציתי להסביר את הרעיון שיש מטרה ומקור. ועוד, כי הלילה והיום הוא אחד, וזה מורה, כי השם יתברך אשר ברא אותם, הוא אחד. כי אם לא היה מזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, רק היה מזכיר היום בפני עצמו ובלילה בפני עצמו, והרי הלילה והיום הם מחולקים והם כמו הפכים. ואם כן, היה חס וחלילה דבר זה, מה? לא.
הם כמו הפכים, זה לא הפכים.
לא. הם לא הפכים. הם כמו הפכים. כי הלילה שורשו ביום, והיום שורשו בלילה. יוצא לפי זה שאין הלילה מחולק מן היום באמת. זה מה שזה אומר. ואם כן, היה חזר... למה לא הצלחת להבין? אני אומר דבר פשוט.
קודם כל, אתה מכיר שאלה אחת, אחת אתה מכיר, זה בשורשו
נזר, כמו זה, אם יש לי מחצב של כסף, ואני שם את ה... מה שהוצאתי מן האדמה בתוך הקור כדי להפריד בין הכסף לבין הסיגים. זה מניח שהכסף והסיגים באו מאותו מקום. הם מעורבבים בהתחלה ביחד. נכון? יוצא לפי זה שהכסף יש לו קשר לסיגים והסיגים יש, לו קשר, יש להם קשר לכסף. שאם לא כן, למשל, כסף וזהב באמת זה לא בא מאותו מקום. אז הכסף והזהב הם באמת הפכים. מה שאין כן, הכסף והסיגים, יש בהם שייכות זה לזה. כמו כן גם הלילה והיום. כיוון שהלילה והיום יש להם שייכות זה לזה, לכן הם לא לגמרי הפכים. בסדר? אז איפה היינו? ואם כן, היה חזר חלילה דבר זה, כמו שהיו אומרים, קצת מינים, כי יש כאן שתי רשויות, והיו אומרים כי הפעולות המחולקות שהן בעולם, דבר זה מורה על פועלים מחולקים. כן, ככה אמרו המינים. וכאשר אנו באים עתה לייחד שמו, אם היה מזכיר מידת יום ביום ולא היה מזכיר מידת הלילה, כאילו היה כאן פעולה מחולקת, ואם כן חס וחלילה, היה זה מורה על חילוק פועלים. ולכך צריך להזכיר מידת יום ולילה, ומידת לילה ביום, כלומר שהיום מתחבר עם הלילה עד שם יום אחד, ואם כן, אין כאן פעולות מחולקות, והפועל הזה אחד. ועד רבה. כאשר הם שני דברים מחולקים והם דבר אחד, כלומר דברים שהם מחולקים לא הפכים, הם רק מחולקים, מורה על אשר ברא אותם הוא אחד. כי הוא התברך שהוא אחד, מקשר ומאחד הדברים אשר הם מחולקים כמו שבארנו, וירחנו מקום אחר, כן כאן מקום זה, ופירוש מבואר הוא זה. עד כאן ברור. טוב, אז נמשיך. וברכה ראשונה תקנו על העולם הזה. כן, יוצר אור ובורך חושך, עושה שלום. מה? במקום אחר של הספרים שלו. באיזה ספר הוא הסביר את זה? איפה אני יודע? לא יודע. איפה הוא ביר את זה במקום אחר? הוא ביר. וברכה ראשונה, תקנו על העולם הזה. כן, יוצר אור וחושך, יוצר המאורות, שהאור הוא המעלה היותר של עולם, שהוא נבראת יחידה. אגב, לפי התיאוריות החדשות, זה נכון. כן, אפשר להגדיר את העולם בראשית המפץ הגדול ככדור של אור. ואחר כך זה משתנה ונהיה מה שנהיה. וברכה שנייה, תקנו על נתינת התורה, הבוחר בעמו ישראל באהבה, שהתורה על העולם הזה. ודבר זה נתבהר במקומות הרבה מאוד. שהתורה היא על העולם הזה. בזה מקומות הרבה מאוד. למשל, נתיב התורה. אז יוצא לפי זה שהולכים לפי הסדר. קודם כל העולם הזה, אחר כך מה שמעל העולם הזה, התורה. ואחר כך סדרו קריאת שמע, שהוא כנגד מלכות שמיים, וזה כי מלכותו היא עוד מדרגה עליונה על התורה. מדרגה שלישית. שאנו אומרים תחילה שהוא השפיע את האור. ואחר כך אנו אומרים שהוא השפיע, משפיע התורה. ואחר כך אנו אומרים שהוא יתברך אחד. למרות שאמרנו שתי השפעות. ודבר זה יותר מדרגה עליונה, מה שהוא מתעלה מלכותו יתברך על הכל. ברור. אז זה מסביר מדוע זה הסדר הזה. ברכה ראשונה, שנייה וקריאת שמע. טוב. ולפיכך, אחר קריאת שמע קבעו ברכת אמת ויציב, שהוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים על ידי ניסים ונפלאות, וברכה זאת מתחייב מן קריאת שמע. כי בקריאת שמע שהוא יתברך אחד וזהו מלכות שמיים, ומבנה שהוא מלך נבדל מהכל ומושל על הכל, שהוא יכול לעשות ניסים ונפלאות בעולם כמו שעשה במצרים. ולפיכך, אחר קריאת שמע שהוא מלכות שמיים, באה הברכה של אמת ויציב שהוא מחדש ניסים ונפלאות שלא כמנהגו של עולם. כי אם היה לו שיתוף עם הנמצאים, לא היה זה אחד. ובמה שהוא נבדל מן העולם, מושל עליו, עושה בעולם כרצונו. ובזה הוא יתברך אחד. כך שעשיית הניסים והנפלאות שהוציאו את ישראל ממצרים, זהו הביטוי האולטימטיבי של הייחוד שהכרזנו עליו בקריאת שמע. אז אם כך יש לנו סדר, כן, הברכה הראשונה, שנייה קריאת שמע, ברכה שלישית. ארבע מדרגות. לא. כאן הוא מסביר, המהר"ל, את קריאת שמע בתור מצווה, ואצל יעקב אבינו זה לא מצווה. הוא מדבר על המצווה של ודיברת בם, שמופיע בתורה הרבה יותר מאוחר. והמצווה הזאת, היא מסתדרת בתור מדרגות מדרגות. ארבע מדרגות. אתה לא מבסוט מן האור אתה?
לא, למה נברך? אני מבסוט גם מהאור.
אבל הכל מתחיל מהאור. כי זה הנברא הראשון. כנברא? הנברא הראשון שאלתי. הנברא הראשון הוא האור. וממנו באים כל הנבראים. למשל, לפי התיאוריות החדשות, למשל, ראשית ההוויה, בתחילת המפץ הגדול, כל המציאות כולה, אפשר להגדיר אותה ככדור של אור. נכון? אז הכל בא מן האור. לא, הכל, כל האור בא מאת השם, ומן האור באה הבריאה. יש לי שאלה, מאיפה אתה בא? אמא שלך, אבל אמרת לפני כן שהכל מאת השם. אלא אם כן תגיד שאמא שלך זה אלוהים. זה נטייה יהודית מפורסמת. זה נכון. עכשיו תסביר לי מה זה מוסיף לנו.
אמא לאור, האור שנברא ראשון. למרות שהוא ראשון, הוא גנז אותו לצדיק.
זה נכון, אבל... ומה אתה רוצה לומר בזה?
פה על האור, אז חשבתי שיש קשר.
כן. אפשר גם להוסיף שאור בגימטריה אינסוף. כן. בגימטריה רז. כן. אור, אפשר להגיד גם שזה מלשון באנגלית, אור, זה מילת ברירה. או זה, או זה. בצרפתית, אור זה זהב. כן? אפשר אם כן להגיד הרבה דברים על המילה אור. טוב. למה אתם צוחקים? זה אמת. טוב, איפה אנחנו? מה? ועוד, ודע עוד. כי אלו שלוש ברכות, דהיינו, ברכת יוצר אור, אהבה רבה או אהבת עולם, אמת ויציב, הם באים על שלוש הנהגות. ההנהגה הראשונה היא הנהגת סדר העולם. והשנית היא הנהגה שכלית. מה פירוש המילה שכלית אצל המהר"ל?
רוחנית.
רוחנית, יפה. כן. אז השני היא הנהגה שכלית, ודבר זה למעלה מן הטבע. ההנהגה השלישית היא הנהגה שלא בטבע. כן, יש למעלה מן הטבע ויש שלא בטבע. כי התורה היא למעלה מן הטבע, אבל היא לא עושה ניסים. ויש מדרגה שלישית הנהגה שלו בטבע, מה שמחדש ניסים ונפלאות, וזהו הנהגה שלישית. ולא תמצא הנהגה יותר מלו שלושה. האחת היא הנהגה בסדר הטבעי, השנייה הנהגה בסדר השכלי, השלישית היא הנהגה שלו בטבע. ולכך, נגד זה, כנגד זה, שלוש ברכות, יוצר המאורות, הנהגה של המאורות בסדר הטבע, ואחר כך על התורה היא הנהגה שכלית. הנהגה שלישית היא הנהגה שלו בטבע, כמו שהיה במצרים. ובכולם השם יתברך אחד ואין משותף עם מוזולתו. והנהגה השלישית היא הנהגה שלו בטבע, שייך אחר קריאת שמה, כמו שהתבאר. אם כן, למדנו עכשיו את הסדר של שלושת הברכות של שחרית, של קריאת שמה של שחרית. אגב, מה שהוא אומר, שהברכה הראשונה מציינת את הטבע. נכון, שמה יש הרבה על המאורות, ושמה גם על המלאכים, לא? שרפים ואופנים. אז איך הוא אומר שזה על הטבע? יפה. גם המלאכים זה חלק מהסדר של הטבע הרוחני. אבל זה טבע. מה? הגלגלים לפי הקדמונים וכו'. אמנם בלילה צריך שמירה. לכן לא מספיק שלוש ברכות, צריך עוד אחת. ונתקן על זה ברכה רביעית בלילה יותר מביום. ולפיכך, מה? לפיכך תקנו השכיבנו, שכל ברכה מדבר, שכל הברכה מדברת בשמירה. אתה, למה אתה שואל אותי אם זה השכיבנו? זה כי... כן, אז מה שאני שואל, מה חשבת שזה יכול להיות? אז למה אתה בכלל שואל? הרי ברור לכולם שזה השכיבנו. מלבד זה שהמהר"ל אומר את זה. אבל כבר על זה קיבלתי תשובה שאין לך ספר. מה? אין לו ספר. אם היה לו ספר, הוא לא היה שואל. ודווקא אחר גאולה, כן, ברכת גאל ישראל, כי הגאולה הוא שגואל אותו מרשות אחר. והשמירה הוא שפורס סוכת שלמה עליהם אחר כך, עד שאי אפשר להראה לו אחר. וכמו שעשה שנתברך, אחר שגלה ממצרים, היה פורס ענני כבוד עליהם ושמרם. כלומר, השמירה באה אחרי שנגאלת, כל זמן שאתה ברשות אחר, לא שייך לשמור עליך. הרי האחר שומר עליך. למשל שפרעו, פרעו היה זה ששמר עלינו בזמן שיעבוד מצרים. אף אחד לא יכול היה לתקוף אותנו, כי פרעו לא נותן שיתקפו את העבדים שלו. אבל ברגע שאתה עצמאי, אז אתה זקוק לשמירה מיוחדת, ואז באה ברכת השכיבנו. ודבר זה, הדבר הרביעי הזה, עוד יותר עליון. יותר עליון מאשר גאולת מצרים. ולפי דעתי, כי זה נגד מה שכתוב אצל הגאולה, ולקחתי אתכם לי לעם, שזהו הגאולה בעצמה, ואמר, והייתי לכם, לאלוהים, כי מה שהשם יתברך פורס סוכת שלמה עליהם, בזה הוא יתברך לאלוהים להם, עד שאין אחר רשאי לגע בהם. והרי, והייתי לכם לאלוהים, כתיב, אחרון לכל. ונגד זה תקנו ברכת השמירה, כאשר פורס סוכת שלמה עלינו, כי כאשר הם תחת כנפיו, הנה הוא לאלוהים עליהם. יפה. כלומר, זה עוד יותר בגלל שזה תמידי. יפה? יפה. בשבת אולי זה מיותר. אבל יש לנו שמירה אחרת. שמירה של תוספת נשמה. לכן גם מכוונים לתוספת נשמה בהשכיבנו. והיינו, שאמרו, כיוון דתקינו רבנן השכיבנו, כי גאולה אריכתא דמיא. כן, זו שאלה בגמרא, איך אפשר לסמוך גאולה לתפילה בערבית? הרי בערבית יש גאל ישראל, ואתה לא יכול להתחיל את העמידה מיד, כי אתה צריך להגיד השכיבנו. אז איך אתה אומר, אתה רבי יוחנן, שאיזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה בערבית? ממילא צריך להגיד השכיבנו. עונה התלמוד, כיוון דתקינו רבנן השכיבנו, כי גאולה אריכתא דמיא. כיוון שחכמים תקנו השכיבנו, זה כאילו שברכת גאולה הופכת להיות ברכה ארוכה יותר. הגאולה אריכתה. אבל זה עדיין בבחינת ברכת גאולה. כן, אז מה הוא מתכוון בזה? דוודאי דבר זה גאולה אריכתה, שהוא כנגד והייתי לכם אלוהים, שהוא גם כן מעניין הגאולה. ובוודאי גאולה אריכתה היא, כי מה היה שגאלה מן רשות אחרים אם לא ישמור אותם? כן, כלומר, יש פסוק כזה, יברכך השם וישמריך, אומר רשי, יברכך השם ירבו נכסיך, יהיה לך הרבה כסף, וישמריך מן הגנבים, כי הרי מה זה טוב שיש לך כסף אם בסוף הוא נגנב? אם לא ישמר אותם, גם כן שלא יזיקו להם אחרים, הרי אחרים מושלים עליהם. ולפרע בערב מברך שתיים לאחריה, אמת ואמונה והשכיבנו. בסדר? טוב. ויראה מה שאמרו, אחת ארוכה ואחת קצרה. כן, ברכת גאל ישראל היא ברכה ארוכה, לעומת השכיבנו שהיא קצרה. יחסית, כן? דווקא כאמר שצריך שתהיה השכיבנו קצרה, ודבר זה עניין מופלג בחוכמה, כי הכל לפי הברכה. כי מאחר שאין השכיבנו מדבר רק מן השמירה בלבד, ואין זה כל כך גדול כמו כאשר הוציא אותם בניסים, ולכך השכיבנו ברכה זאת קטנה, ולא כן אמת ואמונה, שהוא יתברך עושה נפלאות נגד האויב, ולכך ברכה זאת גדולה. כי כפי העניין, כן ראוי שתהיה הברכה. כלומר, מצד אחד ברכת השכיבנו זה מדרגה יותר עליונה. אבל מצד עצמו זה יותר קטן מאשר עצם הלידה של עם ישראל, של הגאולה. לכן הברכה של השכיבנו היא קטנה, ולמשכילים ידוע שהברכה השביעית היא קצרה ואינה ארוכה. ואף כי אתה מעריכים בפיוטים בברכת השכיבנו. מי מעריכים בפיוטים? באשכנז. היו מוסיפים הרבה מאוד פיוטים באשכיבנו. יש לומר, דכיוון דה אפשר לקצר בה ואין חיוב להאריך. ורוב פעמים מקצרים, רק לפעמים מאריכים בה, אין זה ארוכה. טוב, זו תגובה לטענתו של הרמב״ם. הרמב״ם אמר שלא לומר פיוטים באמצע התפילה. מדוע? כי זה סותר משנה מפורשת. שבמקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך. אף על פי כן, נהגו רוב קהילות ישראל להוסיף פיוטים. אבל אמרו לך לא להאריך איפה שאמרו לקצר. אומר המהר"ל, זה לא נקרא להאריך, כיוון שזה לא בדרך קביעות, אתה לא שינית את נוסח הברכה. כן. ועד אמר, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, וקצר אינו רשאי להאריך, היינו להאריך בקביעות. מקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך, אבל אם מאריך בזה ואינו קביעות, אין זה נקרא אריכות, כיוון שלא לשם חובה מאריך, ומנהג אבותינו תורה היא. ולכן לא התקבלה דעתו של מרן הבית יוסף, שלא לומר פיוטים, אלא להפך, אחינו אשכנזים מרבים בפיוטים בהזדמנויות שונות. כן. להאריך. כלומר, מנהג אבותינו לומר את הפיוטים, יותר נכון. כן. כן, זה לא לשם חובה, אלא לשם מנהג. כן, זה הקושי, באמת. אבל מנהג אבותינו תורה. אצל באשכנז במיוחד יש קנאות גדולה על המנהג. אורז בפסח, אסור לאכול אורז בפסח. מה? לא, הספרדים לא אוכלים אורז בפסח. מה? מה אתה אומר? אתה אוכל אורז בפסח. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מאיזה עדה כבודו? מרוקו הספרדית דווקא? לא, במקנס אכלו. לא, אבל במקנס אכלו, אבל במרוקו הספרדית, אתה אומר? לא אכלו. הוא אומר שלא. כן? תמוע, אבל בסדר, אני מה, אני אתווכח? הספרדים לא אוכלים, הספרדים לא אוכלים, עדות המזרח יש שאוכלים. כן, אבל זה קשור לספרדים בכלל. יש, תסתכל במחזורים של אחינו האשכנזים, אתה תראה שמה אריכות גדולה בברכות האלה. כן, גם באשכבנו בכלל. יש להם שם בוכתות. בוכתות, כן. האמת היא שהיום רוב האשכנזים נוטים לוותר על כל זה. ואחת הסיבות היא שקשה להבין את הפיוטים האלה. הם כתובים בשפה קשה. יכול להיות. טוב. למשל, יש ברמות בית כנסת לפי מנהג פרנקפורט. שם מכניסים את כל הפיוטים שבפרנקפורט עצמה כבר לא יודעים אותם. כן. ותקנו לומר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית. אז יש הבדל. המילה יציב בזה שפה זה. זה בארמית, זה מילה בארמית. יציב זאת מילה ארמית שפירושה אמת. אז מה אמת ויציב? כאילו אמרת אמת ואמת. כן? אבל המילה אמונה, מאיפה זה בא? גם כן מהמילה אמת. אמת ואמונה זה אותו שורש דקדוקי. כן? אמת, אמונות. כן? אז בת, בנות. בנות, רבים של בת, נוספת הנון. אז כך שאמונה זה גם כן סוג של אמת. אמת ויציב, אמת ואמונה, בשניהם זה פעמיים אמת. ככה. מה זאת אומרת? למה? אז אני לא יודע למה. אבל הוא אומר ככה, ותקנו לומר, אגב, כל ה-16 שבחים של אמת ויציב זה כולם אמת. זה אמת ולכן זה יציב, זה אמת ולכן נכון, ולכן קיים, ישר, נאמן, ואהוב. כל הדברים האלה זה ביטויים של האמת, לכן יש וו. לכן יש אומרים בנשימה אחת, על כל פנים יש וו. כן. אה? לא שומע.
יש פסוקים שכתוב יציב בעברית, קצת
הארץ המכונה. רגע, רגע, מה? איפה? הפועל לייצב, אתה צודק, אבל יציב זה לא מילה עברית. אתה תמצא את זה, למשל, בספר דניאל. בספר דניאל, בפרקים הארמיים, תמצא את המילה יציב. מה? יש הרבה מילים ארמיות שחדרו לעברית. למשל, המילה אילן. אילן. זאת מילה ארמית. כן, בעברית אומרים עץ. בארמית אומרים אילן. אבא זו מילה בארמית. כן? גם אמא. גם סבא. וגם סבתא. כן? וגם סבא רבא. וגם סבתא רבא. כל אלה הם מילים בארמית. מה? שאילתה. מה? שאילתה זאת מילה ארמית, נכון? עד רבה. כן? גם זה מילה בארמית. טוב, אפשר להמשיך או שאתם רוצים את כל המילים בארמית שחדרו להם? טוב. ותקנו לומר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, וזה כמו שכתוב בפרק כמה דברכות, אמר רבה בר חנינה משמי דרב, כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עד כאן. וביור עניין זה. כי השם יתברך מנהיג עולמו בשתי מידות. מנהיג עולמו בחסד ובטוב, וזה בזמן שראוי לטוב. ואז השם יתברך מטיב, עושה חסד עם הנבראים. וכאשר אין הזמן מוכן מצד עצמו אל הטוב, והיה ראוי שהשם יתברך חס וחלילה יעזוב את חסדיו, ודבר זה אינו גם כן, כי אינו משקר באמונתו ואינו עוזב את חסדיו. ולפיכך תקנו בשחרית כאשר מחדש האור, ודבר זה כנגד הזמן שהוא טוב, וראוי אז שהשם יתברך יעשה חסד וטוב עם אשר ראוי לו. ולפיכך אנו מזכירים הטוב שעשה השם יתברך עם ישראל, ואומרים אמת ויציב ונכון וקיים, ומזכיר שם חסדי המקום. כי בגאולה היו שניהם, האחד שהיו ישראל בגלות, והיו אויביהם עומדים עליהם. והציל השם יתברך אותם, ולא זה בלבד, אלא שעשה עמהם גדולות וחסדים. כי לא די להם שהציל אותם משונאיהם, רק שעשה עמהם נפלאות גדולות, ואין זה רק חסדי המקום. ולפיכך מתחיל להזכיר מיד, אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין אלוהים, ממצרים גאלתנו השם אלוהינו. ואילו באמת, וכולי, ואילו באמת ואמונה, התחיל לומר, מיד הפודנו מיד מלאכים, מלכנו הגואלינו מכף כל העריצים, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. כל זה שהשם ברך שומר אמונתו להם, אף בצרתם ולא עזב אותם ביד צריהם. כי בוודאי שני דברים הם. האחד הוא מצד הטוב שעשה השם יתברך להם, והשני מצד שהיה ראוי שיחס וחלילה נכחדים ולא עזב הקדוש ברוך הוא אותם. ולפיכך כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו, כי צריך להזכיר שלא עזב ישראל ביד אויביהם, ויותר מזה שעשה טובות וחסדים ממים. זה שתי בחינות שונות. אמנם עיקר פירוש זה, מה זה עיקר? כלומר, אם אנחנו מחפשים את הפירוש המהותי ולא ההיסטורי, כן, המהותי, השורש, ולא ההיסטורי, אז צריך להגיע למה שנקרא עיקר פירוש זה. הלילה נחשב ביטול העולם כאשר הוא חושך ולא אור, ובלילה נחשב העולם כמו פיקדון, שהוא ביד אחר, הוא מאמין לו כי כאשר יגיע, יהיה מגיע השעה, יחזיר לו הפיקדון. לכך העולם שהוא כאילו אינו בלילה, כאילו אינו בלילה, אנו אומרים כי אנו מאמינים בו יתברך אשר אצלו ידו העולם, ולכן יש לומר אמת ואמונה בלילה. אבל ביום העולם נמצא. יש לומר אמת ויציב, כאשר יצא העולם אל הפועל, אין לומר אמת ואמונה. כי הוא כבר, איזה אמונה יש פה? הרי הוא כבר החזיר את הפיקדון. רק אמת ויציב, כי המציאות הוא טוב, ולכך יש להזכיר גם כן הטוב והחסד שעשה עם העולם, כאשר נראה ונמצא הטוב, וזהו. ביום. כן. אז מעבר להיסטוריה, נמצא המהות, או העיקר, או השורש, אם נרצה. ופירוש זה מוכח או מוכיח במדרש, שאמרו כי תקנו אמת ואמונה ערבית על שם חדשים לבקרים, רבה אמונתך, שהאדם מפקיד נשמתו ביד הקדוש ברוך הוא ומחזירה לו, לאו דווקא הנשמה, רק כל העולם נחשב בלילה, כאילו הוא אינו, והוא ביד הקדוש ברוך הוא, והיום מחדש אותו. ולכך תקנו בלילה אמת ואמונה, והיום אמת ויציב, ופירוש זה, אמת ואמונה. זה מה שנקרא חוש הומור במידת מה של המהר"ל. סוף שמה ישראל? לא אמת. נכון. בסדר. אמת. לא, חוש הומור זה שהוא אמר, ופירוש זה אמת ואמונה. כיוון שהוא הזכיר אמת, אז הוא אומר גם את המילה אמת ואמונה, כי הרי זה הנושא שאותו הוא פירש. כן, אבל הוא רצה שיהיה מקום לשאלה, למה דווקא אמת ואמונה, וכיוון שזאת הלצה נאה, ראוי אכן לבטא כלפי איזושהי הנאה, ולכן נאמר, ובגמרא, היום התאורה, זה אומר שזה לא לילה, זה יום. מה עושה התאורה? התאורה ביטלה את הלילה. אין יותר לילה, נגמר. אז אתה אומר, צריך לבטל את... כן, כן, זה רעיון. טוב, אבל יש עדיין מקומות חשוכים בעולם. צהל עובד בלילה. כן, אגב, זה ידוע שיש יתרון צבאי לצהל בלילה. היום קצת פחות בגלל אמצעי ראיית לילה של האויב גם כן. טוב. עכשיו יש בעיה, האם אומרים אהבת עולם או אהבה רבה? בערב כולם מסכימים שאומרים אהבת עולם. בבוקר יש מחלוקת. אהבת עולם או אהבה רבה. המחלוקת הזאת כבר נמצאת בגמרא, והיא המשיכה במשך הדורות על עצם היום הזה. שיש האומרים אהבת עולם, ויש אומרים אהבה רבה. אז בזאת נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום. העולמים המדעים.